בר דעת, הפודקאסט של אוניברסיטת בר אילן.
אלן אלן, אתם ואתם על בר דעת, במבט אל האנושי, סדרה בת 7 פרקים של התוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. בסדרת פרקים זו ננסה להבין את הרבדים העמוקים יותר של המציאות שלנו, דרך עולמות של מוסר, טכנולוגיה ועולם התופעות, והכל בגובה עיניים. והיום נדבר על תפיסת רוע, שיפוט מוסרי ויחסי חזק חלש במלחמת השבעה באוקטובר, נדון בין היתר בתגובות המוסריות הקוטביות לסכסוך הישראלי-פלסטיני, דרך מערכת המוסר ומבנה העומק של סיטואציות מוסריות. מי שיסייע לנו לנוע במחוזות המוסר של הנפש הוא פרופסור ענר גוברין, פסיכולוג קליני, פסיכואנליטיקאי ופילוסוף, עומד בראש התמחות תוכנית דוקטורט פסיכואנליזה ופרשנות בתוכנית לפרשנות ותרבות באוניברסיטת בר אילן. בשנים האחרונות פיתח תיאוריה חדשה של שיפוט מוסרי והבנת תפיסת הרוע שעליה כתב בספרו Ethics and Attachment, How We Make Moral Judgments, שיצא בהוצאת רוטלג'. שלום ענר.
שלום אסף.
אז בוא נתחיל מהשאלה היסודית, מהו רוע?
אז קודם כל צריך להבין שרוע הוא מושג שלא נחקר הרבה בפסיכולוגיה, והסיבה לכך היא שרוע מקושר עם, בעצם עם תוכן דתי. בעבר, לעשות את הרע זה לעשות את הרע בין אלוהים, גם בנצרות וגם ביהדות. והפסיכולוגים לא אהבו להתעסק עם המושג הזה, זה מושג מאוד בינארי, מושג ששייך לאגדות ילדים, הדמויות הרעות, הדמויות הטובות. אבל החשיבות של המושג הזה היא מאוד ניכרת, משום שאנחנו רואים שלמרות שזה מושג דתי, גם אנשים חילונים משתמשים בזה הרבה, וזה מושג מאוד נפוץ. ואם המושג מאוד נפוץ, צריך לשאול למה. והסיבה היא שהוא כנראה מתאר איכות מסוימת של שיפוט מוסרי, שמילים אחרות לא מתארות. והשאלה היא, מה הוא בעצם מתאר? איזה סוג של איכות מוסרי? אז קודם כל אנחנו יכולים לראות שרוע הוא מקרה פרטי של שיפוט מוסרי. יש כל מיני דברים שהם כשלים מוסריים, ורוע הוא בעצם מקרה מאוד מיוחד, ובמחקר שלי אני ניסיתי לאפיין מהי בעצם תפיסת רוע. זאת אומרת, מתי אנחנו נצביע על כשל מוסרי, ונגיד, זהו מעשה רע. ואני גיליתי קודם כל שמאוד קשה להגדיר רוע, הפילוסופים היה להם מאוד קשה להגדיר רוע, הם דיברו על זה שזה מעשה מזעזע, שזה מעשה שהוא שוק לאנושיות שבנו, מעשה בלתי נתפס, אבל לא היה ברור מה הדבר שהוא מזעזע, מה נותן לו את האיכות המזעזעת.
יש לזה בעצם מאפיינים בולטים למה הוא רוע?
במחקר שלי אני גיליתי שיש 4 מאפיינים בולטים שמשותפים לכל מקרה הרוע. המחקר בעצם בדק את זה לפי מאפיינים פנומנולוגיים. זאת אומרת, לקחתי מקרים שיש הסכמה מלאה עליהם שמדובר ברוע, וניסיתי לראות מה משותף לכל המקרים שאנחנו מגדירים רוע. אז המאפיין הראשון הוא אסימטריה קיצונית בין המעוול לבין הקורבן. בכל המקרים שבהם יש יחסי כוחות לא שווים באופן קיצוני, אנחנו, זה תנאי לזה שאנחנו נגיד על מעשה שהוא רע. למשל, פדופיל והקורבן הילד שלו, האנס והנאנסת, הנאצי והיהודי, מחבל הנוח'בה והילד שאותו הוא הרג. בכל המקרים האלה יש אסימטריה קיצונית שחייבת להתקיים בה, כשאנחנו אומרים, כשיש לנו תפיסה של רוע. המאפיין השני הוא שאנחנו כצופים, כדי שנגיד משהו שהוא רע, אנחנו צריכים לייחס איכות מיוחדת למיינד של המעוול. מהי אותה איכות? אנחנו נדמה לנו, אני אומר בכוונה נדמה לנו, כי בפועל זה לא באמת ככה, ועל זה נדבר יותר מאוחר, שהמעוול רואה את הקורבן שאנחנו רואים. המעוול רואה קורבן חסר אונים, קורבן תלותי, קורבן חלש, ובכל זאת, למרות זה, הוא בוחר לפגוע בו. זו איכות מסוימת שבמעוול לא מתקיימים הדבר האנושי הרגיל שאנחנו רואים שמישהו חלש וזקוק לעזרה, אנחנו רוצים לעזור לו או להיטיב איתו, המעוול לא פועל לפי החוק הזה, הוא פועל לפי חוק הפוך. המאפיין השלישי הוא שאנחנו לא מצליחים להבין את המיינד של המעוול. המיינד של המעוול לא נגיש לנו. אנחנו לא מסוגלים לשים את עצמנו במקומו, לראות את הדברים מהפרספקטיבה שלו. אנחנו יכולים להבין אינטלקטואלית למה הוא עשה, כמו למשל שיש הרבה הסברים, למה הנאצים, למה אנשים שיתפו פעולה עם הנאצים והשתתפו בהשמדת היהודים. אבל אנחנו לא מסוגלים להיכנס באמת לראש שלהם, ולהבין את הפרספקטיבה שלהם מתוך עמדה רגשית ואמפתית.
כלומר, זה מין פער קוגניטיבי אפשר לומר?
בהחלט, זה פער קוגניטיבי, זה כאילו התודעה של המעוול חסומה לנו. לא נגישה לנו. המאפיין הרביעי הוא ההתבוננות שלנו במעוול ובהתנהגות שלו לאחר שהמעשה נעשה. אנחנו עכשיו צופים במעוול לאחר המאורע, ואנחנו מאוד סקרנים לדעת מה המעוול חושב על מה שהוא עשה. אם המעוול מרגיש שהוא עשה דבר נוראי, והוא אומר לעצמו, אני לא יודע מה עשיתי, אני לא מבין איך זה קרה לי דבר כזה, למה עשיתי את הדבר הזה? אז הוא בעצם משווה את עצמנו אליו, והוא מתקן, הוא כאילו מחזיר את הסדר החברתי על כנו, אם אנחנו מאמינים לו במקרים מסוימים, ירווח לנו, יש לנו הקלה מסוימת, שהמעוול רואה את הדברים כמונו.
כלומר, חוסר החרטה הוא מייצר איזשהו פער, שאנחנו לא יודעים לגשר עליו, ואז הוא בעצם מניח, או אנחנו מניחים שהוא עשה מעשה רע, שהוא לא יודע בעצם לחפר עליו, או הוא לא יודע להתמודד איתו, וזה משאיר אותו בעמדה שהיא נפרדת מהנורמה.
נכון, עכשיו, בדיוק. עכשיו, אם הוא מביע חוסר חרטה, או מביא כל מיני תירוצים שמצדיקים את מה שהוא עשה, או אפילו מאשים את הקורבן, מבחינת הצופה, זה שוק נוסף לנפש שלו. לא פחות חמור מהשוק שהתגלה לו על האירוע. זאת אומרת שהמעוול בעצם ממשיך להיות בתפקיד של מעוול, ממשיך לא לראות את הקורבן שאנחנו רואים לפני עינינו, וזה גורם לנו מאוד להתרחק ממנו, וכמובן לתייג את האירוע כאירוע של רוע, כאירוע חמור, ככשל מוסרי קיצוני מאוד.
אז עכשיו שהסברת לנו מהו רוע או מהו מעשה רע, בוא נעלה קומה ונבין מהו שיפוט מוסרי ואיך הוא מתקשר לרוע.
כן, ובכן, שיפוט מוסרי הוא בעצם היכולת שלנו להבחין בין טוב לרע. מה שאני בעצם שאלתי זה על מה מתבססת היכולת הדי מדהימה שלנו, זאת אומרת, כשאנחנו פותחים עיתון וקוראים על רצח, אונס, גניבה, שחיתות, אנחנו יודעים כהרף עין, בלי לחשוב בכלל, מהו טוב ומהו רע. אנחנו מיד יודעים לזהות את הרע. והעניין אפילו לא מגיע למודעות שלנו, אלא זה כבר משהו שהמחקרים מגלים, ששיפוט המוסרי נעשה בסנאפשוט ג'אג'מנט, אלא אם כן מדובר בשיפוט מוסרי מורכב יותר, קשה יותר, שעל זה אנחנו בוודאי נדבר יותר מאוחר. ובכן, מה קורה במילי שניות האלה, שהמיינד מזהה שמשהו הוא רע, כן, שנעשה כאן כשל מוסרי. ובעצם מה שאני מדבר עליו זה מבני העומק של סיטואציות מוסריות. למעשה, לכל הסיטואציות המוסריות, יש אותו מבנה עומק, ומבנה העומק הזה הוא אוניברסלי, והוא משותף לכל בני אדם. יותר מאוחר ננסה להסביר, אם ככה, אז איך זה שיפוטים מוסריים הם כל כך שונים זה מזה. אבל בואו נתייחס קודם כל למאפיינים המשותפים של כל הסיטואציות המוסריות אצל כל בני אדם, בכל התרבויות ובכל הזמנים. אני בכוונה אומר משהו מאוד מאוד גורף, אבל כשתבין כמה הדברים הם בסך הכל טריוויאליים ושקופים, אתה תראה שזה מסביר הרבה מאוד סיטואציות מוסריות. ובכן, הדבר הראשון שאנחנו עושים כשיש סיטואציה מוסרית, אנחנו מפרקים אותה למרכיביה. והמרכיבים הם שאנחנו מחפשים מישהו שהוא חזק ומישהו שהוא חלש. מישהו שהוא חזק זה מישהו שהוא דמוי הורה. ומיד אני אסביר מה הקשר להורה ולילד. ומישהו שהוא חלש זה מישהו שהוא דמוי תינוק, דמוי ילד. ואז אנחנו שואלים שאלה אחת. האם אותו צד שהוא דמוי הורה, שהוא חזק, טיפל, התנהג כלפי הצד החלש, בהתאם לציפיות שלנו. זאת אומרת, קודם כל, אתה רואה שהסיטואציה הבסיסית זה צופה שמסתכל על שניים.
אבל אני הייתי אומר שיש כאן גורם נוסף לא פחות חשוב, שהוא איזושהי ציפייה, אתה אמרת. כלומר, ניסיון מוקדם, חוויה קודמת שעליה אני בונה את הקומה של השיפוט המוסרי שלי.
נכון. יש לנו מערך ציפיות מובנה בתוך המיינד שלנו, של מה אנחנו מצפים מחזקים להתנהג כלפי חלשים. ומערך הציפיות הזה נבנה בשנה הראשונה לחיים, עוד לפני שפיתחנו את השפה. איך הוא נבנה? הוא נבנה מכיוון שאנחנו מגיעים לעולם חסרי אונים, תלותיים, תלויים בדמות הורה שתטפל בנו. בלי ההורה שיתפל בנו, אנחנו בעצם לא נחיה. ואנחנו למדנו על היחס הזה. אנחנו למדנו על היחס בין מישהו חלש ותלותי וחסר אונים, לבין מישהו חזק שצריך לקיים אותו ולשמור עליו. את היחס הזה, ממנו למדנו בעצם על מערך הציפיות של חזקים ומבוגרים, כלפי ילדים וחלשים. ואת מערך הציפיות האלה, אחר כך כשאנחנו גדלים ויש לנו שפה ואנחנו נכנסים לתוך העולם החברתי, אנחנו מכלילים את מערך הציפיות הזה על אנשים, על סיטואציות מוסריות עדכניות. דוגמה הכי פשוטה, למשל, מנתח שעזב באמצע הניתוח את החולה שלו, השאיר אותו על שולחן הניתוחים כדי להספיק ללכת לאופרה, כי היו לו כרטיסים לאופרה. וכתוצאה מזה, החולה מת. יש פה סיטואציה מוסרית מאוד מאוד פשוטה ומאוד טריוויאלית. זה ברור לנו מי החזק ומי החלש. זה ברור לנו שהרופא הפר את הציפייה שלנו איך לנהוג לחלש, במקרה הזה להישאר על שולחן הניתוחים ולטפל בו. וזה ברור לנו אם כן שהייתה כאן רשלנות רפואית ובעצם פשע וכשל מוסרי חמור. המקרה הזה מדגים כמה בקלות אנחנו יכולים לזהות כשל מוסרי, משום שמערך הציפיות שלנו הוא מוטבע בצורה מאוד עמוקה, והוא בלתי ניתן, הוא בלתי ניתן לשינוי. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש מערך ציפיות של מבוגרים כלפי ילדים.
זה מעורר את השאלה הדי מתבקשת, מה קורה שהמנגנון הזה מתערר, שאין קורבן אבסולוטי או מעוול אבסולוטי, שהחלוקה היא לא חד משמעית. מה קורה אז? יש מורכבות בעצם, ואני מדבר למשל, שרע בעיני אחד יכול להיות פעולה טובה ואפילו הכרחית בעיני אחר. אם אנחנו מדברים למשל על עונש מוות, או מצב של פגיעה באוכלוסייה לא מעורבת בשעת מלחמה, או דברים אחרים, מה קורה אז שאין את הדיכוטומיה הזאת?
שאלה מצוינת. אני הסברתי רק את החלק הראשון של התיאוריה. החלק הזה מדבר על מה שמשותף ואוניברסלי לכולנו. עכשיו, אם הדברים היו כל כך פשוטים, אז לכולנו היו שיפוטים מוסריים דומים וזהים. כל מה שהיינו עושים, אגב, זה מדובר במערכת חישובית. אני מחשב את מרכיבי התלות חולשה אצל האחד, ואת מרכיבי החוזק חוסן אצל השני. אצל כל אחד אני מחשב מרכיבי חוזק וחולשה, ובעצם אני יוצר איזשהו גשטלט של מי חזק ומי חלש. אז אם זה היה פשוט, כל כך פשוט כמו שאני תיארתי, לא היו באמת הבדלים מוסריים. אבל מה אנחנו רואים כשאנחנו מסתכלים מהעולם? אנחנו רואים בלגן. אנחנו רואים משהו לגמרי שהוא כאוטי. אנחנו רואים שמה שבחברה אחת נחשב למוסרי, בחברה אחרת נחשב לפשע פלילי. כן? למשל רצח על כבוד המשפחה. כן? שבחברה אחת זה מקובל, ובחברה אחרת אנשים נשפטים על זה, וכמובן שמים אותם בבית הכלא. אז איך אפשר להסביר לפי התיאוריה הזה את כל הכאוס שיש בעולם, את כל העובדה ששיפוטים מוסריים נראים הרבה פעמים יחסיים מאוד, ותלויי תרבות ותלויי זמן. ובכן, פה יש לזה כמה תשובות. אז קודם כל אני רוצה להתייחס למה שאתה אמרת, שלא תמיד זה ברור מי הקורבן ומי התוקפן. זה קודם כל דילמות מוסריות מורכבות. הדילמות המוסריות המורכבות הן דילמות מוסריות שבהן אני מזהה שני צדדים, שיש ביניהם סכסוך. זה הסיטואציה הבסיסית של כל שיפוט מוסרי. שני צדדים שיש ביניהם סכסוך. אבל אני לא יודע להחליט מי הקורבן ומי התוקפן, או שלכל אחד מהם יש גם מרכיבי קורבן וגם מרכיבי תוקפן. למשל, בהפצצות שהיו על דרזדן במלחמת העולם השנייה, נפגעו עשרות אלפי אזרחים, נשים וילדים. הם נעשו, היום אנחנו יודעים שהם נעשו לא למטרות צבאיות, אלא למטרות מורליות כדי להפחיד את האוכלוסייה הגרמנית וכדי לטעת בהם פחד וחרדה. ואנחנו יודעים שבעצם אפשר היום להגיד שזה היה פשע מלחמה. ובכל זאת אנחנו נרתע, לא כל כך מהר נקרא לטייסים הבריטים שהפציצו את דרזדן כפושעי מלחמה. למה? כי האזרחים הגרמנים קשורים לישות רעה, ישות נאצית, ישות גרמנית, ישות שאחראית להשמדת היהודים ולהשמדת מיליונים נוספים.
שמתאימים בשואה. בעצם לתבנית הברורה שלנו ביחס בין טוב ורע.
בדיוק, ולכן הנפש, המיינד שלנו מהססת לפני זה. זה דבר שהוא מורכב.
אז מתבקשת כאן השאלה, אתה ואני אולי ממרחק הזמן יכולים לדון בזה בצורה קצת יותר אינטלקטואלית, אבל מי שהיה באותה תקופה שסבא שלו היה בהפצצה הזאת ונפגע ממנה, אני מניח שהוא יראה אותה בפוקוס אחר לגמרי. גם לגמרי, עם עצימות שונה. כלומר, יש כאן אולי, מתבקשת כאן שאלת המרחק, עד כמה בעצם המרחק הוא מהווה גורם המזין אולי גם הטיות בשיפוט המוסרי, שאני יודע להגיד עליהם, נכון, אתה מדבר כאן על איזשהו היבט מורכב, אבל ככל שאתה קרוב יותר לאירועים, המורכבות נעלמת, ואתה רואה בעצם את הדיכוטומיה.
בוודאי. כשאני מדבר על שיפוט מוסרי, אני עומד לנגד עיניי האדם שפותח את העיתון, וקורא על רצח, קורא על אונס, קורא על שחיתות, ושהוא בעצם לא מעורב. אבל האמת, אין דבר כזה צופה לא מעורב. כל צופה הוא מעורב, יש לו זיקה כלשהי למעבל, יש לו זיקה כלשהי לקורבן. בוודאי מדובר באנשים שעברו את זה בעצמם, או במעגל הראשון שלהם, אז הם מאוד מעורבים. זה כמובן מטה את כל השיפוט המוסרי בצורה שהיא... אבל אתה יודע מה? המקרים האלה פחות מעניינים.
אני אשמח אם תוכל להתייחס לשאלת המרחק כקורם מזין גם להטיות פרשניות וגם לשיפוט המוסרי שלנו, כלומר, מישהו שנמצא עכשיו בשיקגו או באלסקה, איזה השפעה יש לזה מבחינת השיפוט המוסרי שלו, להבנה בין טוב ורע, מה קורה כאן בארץ?
אז בוא נגיד ככה, לגבי השיבה באוקטובר ובכלל סכסוכים מקומיים, הרעיון הוא באמת לצאת רגע, הרעיון גם של השיחה הזאת וגם של המחקר, זה לצאת רגע מהסכסוך המקומי ולראות שבעצם המיינד פועל פה בסכסוך המקומי כפי שהוא פועל בכל הסכסוכים האחרים, ושיש פה, הוא נשמע ומציית לחוקים ולעקרונות אוניברסליים, בין אם אתה בעד ישראל, בין אם אתה נגד לישראל, המיינד שלך פועל בעצם באותו אופן. ופה יש נקודה חשובה שחשוב להזכיר אותה, ושאני אתייחס בדיוק למה ששאלת, שכל השיפוט המוסרי הוא מוטה על ידי קריטריון מאוד חשוב, שאני מכנה אותו the like me criterion, קריטריון הדומות. כלומר, אנחנו יודעים שיש לנו העדפה לאנשים ששייכים לקבוצה שלי, בין אם הקבוצה שלי זה קבוצה דתית, קבוצה שמדברת בשפה שלי, קבוצה אידיאולוגית, את האנשים האלה אני אעדיף, אני אתה יותר לסלוח להם על החטאים שלהם, ואני אתה יותר לראות בהם קורבנות כשהם עצמם ייפגעו. זה מאפיין גם כן אוניברסלי, זה מאפיין כל כך בסיסי שמחקרים מצאו שמספיק שחוקר ממדעי החברה, תצ'פל קראו לו, הוא עשה את זה, הוא חילק אנשים באופן רנדומלי, הוא קרא לקבוצה אחת אדומים ולקבוצה אחת שחורים, ואז הוא שאל את האדומים מה הם חושבים על השחורים, והשחורים מה הם חושבים על האדומים, והוא ראה בדיוק את ההטיות שאתה דיברת עליהם. זאת אומרת, האדומים חושבים שהקבוצה שלהם יש לה הרבה יתרונות, ולשחורים חושבים שהקבוצה שלהם יש הרבה יתרונות לעומת הקבוצה השנייה, למרות שהקבוצות חולקו, הוא בסך הכל נתן שם לקבוצה. זה דבר כל כך בסיסי להעדיף את בני הקבוצה שלך, שאנחנו רואים את זה בעצם בכל מקום, זה חלק מהטבע האנושי.
כי קבוצת השווים היא בעצם, יש בה רכיבים מתוך הזהות שלי וההפך, כלומר אני שואל מתוך הקבוצה רכיבי זהות לעצמי, שאני לא רוצה לראות בעצמי כמהווה לצורך העניין.
זה אפילו יותר בסיסי, הקבוצה שלך זה חלק ממך, זה אקסטנציה של העצמי שלך לחברי הקבוצה. מה שקורה להם נוגע לך. אם הם מאוימים, זה כאילו אתה מאוים. אם הם נרצחים, אתה תרגיש כאב בלב, למרות שלא הכרת באופן אישי את האנשים האלה. כן? וזה בעצם מביא אותנו לכך שכל מה שתיארתי בהתחלה על השיפוט המוסרי, על חלוקה למעבל ולקורבן ולצד שהוא חזק ולצד שהוא חלש, מוטה מאוד על ידי ה-like me criterion, מוטה על ידי הקבוצה שלי. ולכן, אם אתה ישראלי שחווה את השבעה באוקטובר כשהיית בארץ, אתה תהיה מאוד מזורזע מהאירועים, למרות שלך באופן אישי הם לא קרו, אבל הם קרו לבני הקבוצה שלך. זה יתה את כל האופן שבו אתה רואה את הסכסוך בינינו לבין הפלסטינאים במלחמה של השבעה באוקטובר. ואם אתה ערבי לעומת זה ומוסלמי, ואתה מזדהה עם הפלסטינאים, אתה תעשה הנחה גדולה מאוד לחמאס על הזוועות שהוא ביצע פה, ואתה לעומת זה תדגיש מאוד את ההרג שנעשה על ידי חיילי צהל באזרחי עזה. כך שכל אחד בעצם יוטה וילך לכיוון שלו.
ענר, אז למדנו מהי מסגרת הרוע ומהו שיפוט מוסרי. בוא ננסה לחבר את החלקים וליישם אותם בצורה קונקרטית למציאות חיינו. לצערנו, מאז השבעה באוקטובר, הרוע נוכח מאוד בחיי כולנו, ולמרות הציפייה להזדהות מוחלטת עם ישראל, והצעדים הצבאיים בעזה שננקטים מאז הטבח, נוצר בעצם כיתוב בין תומכי ישראל ומבקרי החריפים. האם זו דוגמה חיה לכך שרוע הוא סובייקטיבי ולא נשען על עקרונות אוניברסליים? כלומר, מתבקשת כאן השאלה מי הקורבן ומי המעוול נכון לרגע זה.
כן, השאלה מי הקורבן ומי המעוול היא לחלוטין סובייקטיבית. העקרונות שהצגתי בהתחלה של פירוק הסיטואציה המוסרית למרכיביה, כולם מפרקים את זה באותו אופן. אבל זאת רק פלטפורמה עיוורת שלא אומרת שום דבר לגבי התכנים. התוכן הספציפי שבסוף אתה תבחר מי הקורבן ומי המעוול, היא תשתנה מאדם לאדם, מחברה לחברה ומתרבות לתרבות. ולכן מה שאתה רואה בשבעה באוקטובר, זה את אותה כאוטיות שאני מדבר עליה, שבעצם העולם נחלק, לצערי לא נחלק, אלא הרוב בעצם הפכו למתנגדנו ולמגננו, ואנחנו מאוד מתקשים להבין את זה. אנחנו מאוד מתקשים. איך אחרי מה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, אנחנו עוד יצאנו המעוולים ולא הקורבנות. כדי לענות על השאלה הזאת, אנחנו צריכים לראות משהו מאוד מסוים שקורה בזמן של מלחמה וסכסוך. כשיש איום על הקיום, הנפש נלחצת. קשה לה לחשוב. אין לה את המרחב לחשוב. היא נדרשת להכריע מי הטובים ומי הרעים. איפה בטוח ואיפה מסוכן. ובמצב הזה, האנשים, כל הצופים, כן, כל המשתתפים בסכסוך, בין אם הם פה ובין אם הם שיקגו ובין אם הם בבריסל, נדרשים להכריע אם הם בעד הישראלים או בעד הפלסטינאים.
בעצם אתה אומר שהעומס הזה על הנפש גם מקשה עלינו כישראלים להבין את המצוקה של אזרחים חפים מפשע בעזה?
בוודאי, מקשה מאוד, משום שאנחנו כרגע במצב של הישרדות, אנחנו במוד של הישרדות, מוד של הישרדות הוא מוד מאוד מאוד מסוים, שבו אנחנו מאוימים, ואין לנו שוליים, אין לנו כרגע משאבים להכיר בסבל של הזולת ובסבל של האויב. וזה גורם לפילוג מאוד מאוד גדול בינינו לבין אלה שמגנים אותנו. אתה יכול לראות את זה אפילו בכתבה שהייתה עכשיו בארץ על בצלם. בצלם מתפרק כתוצאה מזה שיש שם אנשים שלא מזדהים, יש שם אנשים ציונים. השמאל הקיצוני בעצם מורכב גם מציונים וגם מלא ציונים. ומי שהוא ציוני, מאוד קשה לו לתמוך בזה בלהצדיק את הפעולה של החמאס, או לגנות אותה אפילו בכל רפא. ולכן אתה רואה את הפילוג של בצלם. אגב, אותו פילוג היה בתנועה לזכויות האזרח בתקופת אינטיפאדת אל-אקצא. בדיוק אותו דבר.
אני חייב לומר שלמרות הפילוג, כן, קראתי את הכתבה, וזה באמת מרתק לראות מה קורה במקום שהוא על פניו הומוגני בתפיסות האידיאולוגיות שלו, אבל כולם באופן גורף אומרים שהם חשים חמלה כלפי האוכלוסייה בלתי מעורבת, בעיקר סביב העקורים וסוגיית הרעב. איפה זה תופס כרגע את התיאוריה שאתה מציג?
יש מעט אנשים שלא נכנסים לפיצול, והם מתחלקים לשניים. חלק ממי שאומר שאכפת לו מהאוכלוסייה העזתית משקר, והוא פשוט רוצה להיראות טוב בעיני עצמו ובעיני אחרים, ויש מיעוט שבמיעוט שבאמת מצליחים לשמור על הסבל של שני הצדדים, פשוט כי הם לא במוד ההישרדותי הזה, אבל מישהו במוד ההישרדותי הוא אדם בעצם, זה הפך אותנו לאנשים מפוחדים, לאנשים נרדפים, לאנשים מאוימים, לאנשים שמרגישים שהביטחון שלהם לא קיים יותר, ולכן זה דורש פיצול וחלוקת העולם לטובים ורעים, והתנערות מהסבל של הזולת.
אני חייב אולי הרחבה קצת על אותה, על אותו שריר בנפש שכן יכול להכיל את המורכבות.
מעניין אותך דווקא,
כי אולי אתה יודע, אפשר לעשות לזה קנה מידה רחב יותר.
It's only a tiny fraction of the population. זה מאוד מאוד נדיר לפגוש אנשים כאלה. הדרך להגיע למצב הזה, שבעצם זה שוב פעם מצב שהפסקת הפיצול, הפסקת המצב הבינארי, תאפשר לנו לחשוב, תאפשר לנו לראות את הסבל של הצד השני, תאפשר לנו לראות את המורכבות יותר גדולה. זה רק על ידי החזרת הביטחון. במצב של איום קיומי, מאוד קשה להשיג את היציאה מהמצב הפיצולי הבינארי הזה.
אז אתה בעצם כבר משיב לי על שאלה שתכננתי לשאול, על מה ניתן לעשות כדי כן לכונן אמת מידה מוסרית מעבר לסכסוך המקומי. כלומר, איך ניתן כן לייצר איזשהו מזור בתוך הסכסוך המדמם הזה שליטרלי, זה מה שקורה כרגע.
זה מאוד קשה כשיש מלחמה, זה מאוד קשה כשאנחנו מופצצים יום-יום בצפון, ויש לנו קרוב ל-100,000 מפונים. זה מאוד קשה כשחיילים שלנו נהרגים בעזה. כל המצב הזה מזמין מצב של הישרדות, פיצול, איום, סולידריות עם בני העם שלך, והתנערות מהסבל של הצד השני.
אבל זה נשמע כמו מעגל דמים אינסופי כזה, וככל שהנפש ממשיכה להיות מאוימת, היא ממשיכה להיות רדיקלית, והיא ממשיכה להיות בינארית.
כן, התקווה שלי היא שכשתסתיים המלחמה, הדברים יירגעו, ואז הרבה מאוד יהיה תלוי במנהיגים שלנו. כלומר, אם יהיו לנו מנהיגים אחראיים, שקולים, שגם רוצים להגן על הביטחון שלנו, אבל גם מחפשים שלום, וגם מחפשים, וגם נמצאים בעמדה יותר מורכבת, לא רק בעמדה של שנאה ופילוג, יש סיכוי שלא רק הביטחון יחזור, אלא שגם תהיה תקווה לזה שהחיים פה יהיו יותר טובים, ונוכל לחיות, להגיע לאיזשהו הסכם עם השכנים שלנו.
טוב, ענר, בנימה חיובית זו, ובתקווה לימים טובים יותר, נסיים את הפרק. אז תודה רבה לך, פרופסור ענר גוברין, מהתוכנית לפרשנות ותרבות.
תודה, אסף.
ותודה לכם ולכן על ההזנה. ניפגש בפרק הבא של הסדרה מבט אל האנושי, 7 פרקים של התוכנית ללימודי פרשנות ותרבות, שתשודר כאן בוורדת. שלום ולהתראות.
תודה שהאזנתם לברדת. מיטב המרצים והחוקרים של בר אילן בחרו עבורכם את הנושאים המסקרנים ביותר מתחום התמחותם. התוצאה? ספריית פודקאסטים משובחת שכולה זמינה לרשותכם. בר אילן, משפיעים על המחר, היום. ערכה והפיקה, שי קלוט. תודה על ההאזנה.